שלום וברכה, אנחנו בתהילים, פרק כף, אם אני לא טועה. מה? או שכבר גמרנו את כף? לא גמרנו. אנחנו בפסוק ג' פרק כף, פסוק ג' ישלח עזרך מקודש ומציון יסעדך. יש את השאלה, מאיפה השם שולח את העזרו? יש מקומות שברור שהוא מדבר על בית המקדש, מציון יסעדך, מקודש, אם אנחנו עושים מה שנקרא תקבולת, אז סביר שגם הקודש זה ציון. אבל לפעמים זה יכול להיות היכל הקודש השמימי, כן? ויענני מהר קודשו. מי יעמוד בהר השם ומי יקום במקום קודשו. וזה לפעמים גם מקום רוחני, ישות מטאפיזית, עולם הבא, העולם העליון. השקיפה, וזה מפורש בפרשת כי תבוא, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים. אז לפעמים הקודש נמצא בשמיים, לפעמים הוא נמצא בארץ, זה תלוי בהקשר. מכיוון שהפסוק כאן מזכיר ציון, אז זה כאילו בא לומר שעכשיו ששכינתו הגיעה לציון, אז הוא עונה ממעון קודשו ומציון יסעדך. נשאלת השאלה מתי זה היה. הלא בימי דוד בית המקדש עוד לא בנוי. אבל מה זה ציון? יש מצודת ציון. אולי הכוונה לזה שארון הברית כבר הונח בהר ציון באותם הימים. לכן אפשר להגיד מציון יסעדך, אף על פי שהמקדש עוד לא קיים. או שנאמר שמה שכתוב למנצח מזמור לדוד זה לאו דווקא דוד, וזה על פי דוד. כן, למשל פה המצודת דוד אומר המשורר אמר אותו בעבור דוד בצאתו למלחמה. מעלה מנצח מזמור, בשביל מי כותבים את זה? לדוד.
דוד אמר, זה
הלשון
עתיד.
כן.
זה הזמן דוד, אבל
זה שתהיה. אבל יש איזה לשון עתיד, יסעדך, נמצא את זה?
נשלח.
כן, נשלח, אבל זה לא אומר, כי אנחנו רואים, במיוחד בסגנון השירי, אבל גם לא בסגנון השירי, שלפעמים העתיד משמש לשון עבר, ועבר לשון עתיד, והווה. כן, כלומר, גם אצל הנביאים, המאורעות המאורעות העתידיים הרבה פעמים מתוארים כמאורעות שכבר התרחשו. למשל, כי גאל השם את יעקב. כן, פדה השם את יעקב וגאלו. הכוונה שלעתיד, אבל זה כל כך ברור שזה יקרה, שמבחינתו של הנביא זה כאילו כבר קרה. יזכור, תודה רבה. כל מנחותיך ועולתך ידשני סלע. על איזה מנחות ואיזה עולות מדובר? יכול להיות מנחות ועולות שעולות בבית המקדש, יכול להיות בבמה. ייתן לך, מה זה ידשני? יקבל כדבר שעושים ממנו דשן, כן? כלומר דשן, דבר שנאכל. הקורבן כשהוא נאכל הופך להיות דשן ומפנים אותו אל מקום הדשן. ייתן לך כלבביך. כן. סלע. המילה סלע, פגשנו אותה כבר לבריאות, במזמורים הראשונים. ויש בזה כמה פירושים. לבריאות. יש אומרים שסלע זה מלשון נצח. הרב קוק משתמש במילה סלע באופן הזה. יש אומרים שזה סימן מוזיקלי. ויש אומרים שזה עצירה, לעבור מנושא לנושא. אם זה סימן מוזיקלי, מלשון סלסול. סולו לרוכב בערבות. מה זה סולו? או לעשות לפניו מסילה, או מלשון סלסול. בכל מקרה, אף אחד לא יודע. בסדר? כמו הרבה מילים בספרות השירית, במיוחד של ספר תהילים, שהן מילים נעלמות מאיתנו, כי אנחנו לא בקיאים בדרכי המוזיקה של אותם הימים. ייתן לך חלבבך. מה זה לבבך? רצונך. כן? לבב זה גם רצון. וכל עצתך ימלא. כלומר, התחבולות שאתה עושה במלחמה, הקדוש ברוך הוא יצליח אותם, ימלא אחריהן, כאילו. נרננה בישועתך, ובשם אלוהינו נדגול, ימלא השם כל משאלותיך. מה זה? קודם כל, נרננה בישועתך. זה דבר שעוד לא קרה. עוד לא הייתה ישוע. הרי דוד יצא למלחמה. עוד לא הייתה ישוע. אבל המשורר אומר, כשאתה תושיע אותנו, אנחנו כבר מתכננים לרנן. אמירת הלל, כאשר אתה תושיע. אז נרנן, אז כלומר, כאילו לקדוש ברוך הוא, כביכול, שכדאי לך להושיע אותנו. אתה תקבל מזה משהו. אנחנו נרננה בישועתך. ושם אלוהינו נדגול. כלומר, כשאנחנו יוצאים למלחמה, אנחנו יוצאים למלחמה רק בגלל אינטרסים כוחניים, אלא בשם אלוהינו נדגול. נדגול, מלשון?
דגל.
נרים נס בדגל. כיוון שזה כך, כיוון שנרענה בשורתך, ומשום שבשם אלוהינו נדגול, ימלא השם כל משאלותיך. כלומר, המשורר פונה אל המלך ואומר, השם ימלא כל משאלותיך. כלומר, זה דבר מעניין. המשורר בעצם לא מדבר על עצמו, הוא מדבר על דוד. או על המלך שיוצא למלחמה. ולכן הוא מברך אותו, ימלא השם כל משאלותיך. כלומר, אתה בעצם יוצא למלחמה, אנחנו מתפללים עליך, כל אחד עושה את העבודה שלו. אתה ידעתי, כי הושיע השם משיחו, יענהו משמי קודשו. בגבורות ישע ימינו. כלומר, מה זה אתה ידעתי? הוא עוד לא יודע. אבל הוא כבר, או שהוא רואה, או שהוא רואה כבר את הניצחון. אתה ידעתי כי הושיע השם משיחו, או שהוא יושיע, זה אותו דבר. מי זה משיחו? המלך, כן, מה אתה אומר?
יש מקום להבין העניין בישועתך שישוע של המלך?
אתה רוצה להגיד שזה ישוע של המלך. זה לא יפה, כאילו, לשתף שם שמיים ודבר אחר. נראה ישועתך, ישועת המלך. לא מצאנו את הביטוי הזה ביחס לאדם פרטי. כן. מה? שהוא נושע, כן. נרננה, כשאתה תיוושע. לא, אבל הוא רוצה להגיד הישוע שיעשה המלך.
כן?
מה?
ותושע לי זה רואי.
זה הקדוש ברוך הוא אומר. שמה זה השם. כן. ודאי שיש לו רוח הקודש הנבואה. אם לא, זה לא היה נכנס פה.
כן.
So what? למה לא? כלומר, יש ספרות, סגנון ספרותי המקובל בזמנו של דוד, והוא מצוי גם אצל עובדי אלילים ואצל העמים מסביב. למה שדוד לא ישתמש בזה? אם זה ברוח הקודש, אז הוא לא העתיק. למה? אסור להעתיק ברוח הקודש? לא יצא לך להעתיק?
לא
ברוח הקודש. אבל לא ברוח הקודש, כן העתקת, לא מאמין. כן. כן, אבל לא מאמין. יש בתורה, אני ראיתי בתורה, יש פסוקים שהם העתקה מגויים. כתוב שם, לא ידעתי את השם, ומי השם אשר ישמע בקולו, לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא אשלח.
יש פרעה
דמות ב... אז שהוא ידע פסוקים. פרעה ידע פסוקים, ולכן הוא השתמש בפסוק הזה. או שהפסוק יודע מה פרעה אמר.
כן, הפסוק ידע.
אז זהו, לכן, אז אם כן, הפסוקים, תורת משה, מעתיקה מדברי גויים. נכון? אגב, זה דברי כפירה איומים. אני חשבתי להוציא את זה מהבית כנסת שלי, אבל אמרו לי שצריכים ספר תורה. לכן, בישועתך יותר פשוט שזה מה שהשם מושיע. לישועתך קיוויתי השם וכו'. כן. יש מה נבוא על הערים, רגלי מבשר, משמיע שלום, מבשר טוב. לא כתוב מושיע, נכון? משמיע ישוע. בסדר, משמיע ישוע, הוא לא המושיע, כן. זו, אנחנו רואים בפסוקים שהרבה פעמים עוברים מגוף ראשון לשני לשלישי. למשל, יושב בסתר עליון, אז מי זה שיושב בסתר? עליון. הקדוש ברוך הוא שנקרא עליון יושב בסתר. בצל שדי יתלונן. זה פה מי שמתלונן בצל שדי. לן בצל שדי. בסדר? אומר לשם מחסי ומצודתי, זה לשון גוף שני. אלוהי אבטח בו, בו, לא בך. נכון? אז זה כבר גוף שלישי. זה כל הזמן מתחלף. גם כשאנחנו מברכים, ברוך אתה השם, אתה. מלך העולם, בורא פרי העץ. שון, גוף שלישי, נסתר. אז זה כל הזמן קורה. שבראת, אשר בראת, פרי העץ. בורא, אתה אומר את זה על מישהו מהצד.
כן?
קודם כל זה אומר שזה הסגנון. ב', זה מחיה את המשפט. כלומר, הקפיצה. מגוף ראשון לשני ושלישי, יוצר איזה מין תשומת לב של הקורא. בסדר? הוא לא נשאר עומד על עומדו.
הרב?
כן, זה אני.
זכור לי שהרב מסתייג מהאמירה של הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך.
נכון. כי אם כבר צריך להגיד, להתחיל מעתה ואחרי זה לעבור להוא.
למה?
מדוע? בגלל שכמו ברוך אתה, זה קודם כל לשון גוף שני. אחרי זה בורא פרי העץ, גוף שלישי. המקדש שמו ברבים. יש מחלוקת, צריך להגיד, המקדש שמך. מה שאין כן, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, זה דבר לא נכון. כי אותך אני לא יכול לאהוב אם אתה הוא. בסדר? לכן צריך להגיד, הקדוש ברוך אתה, אנחנו אוהבים אותו. אתה ידעתי כי יושיע השם משיחו. יענהו משמי קודשו. כלומר, מה שהיה בהתחלה, ישלח עזרך מקודש ומציון מצדקה. בסוף זה מתקיים. יענהו משמי קודשו. בגבורות ישע ימינו. בגבורות המושיעות שבימינו. כלומר, ימין היד החזקה. אלה ברכב. ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם אלוהינו, נזכיר, זה ההמשך של בשם אלוהינו נדגול. כלומר, ההתחלה של המזמור זה המצוקה, הסוף של המזמור זה הביטחון. המה קרעו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד. למה לא? אני לא יודע אם היה להם סוסים ורכב לדוד. לא, בימי דוד אתה רואה שהשתמשו בחרבות ובקשתות. נכון? שלמה זה לא דוד. נכון? הוא הביא סוסים ממצרים. אתה רואה שהתורה מזהירה, לא ירבה לו סוסים. בכלל, בארץ ישראל השימוש בסוסים וברכב זה לא משהו. כי זה הרים. הרים מובקעות. זה מועיל יותר במישור החוף. לכן אתה רואה למשל שלכנענים שהיו בעמקים היה להם רכב וסוסים. בסדר, זה הרבה יותר מאוחר. עשר חדון זה היה בימי סוף ממלכת ישראל בכלל. נו. המה קראו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד. עכשיו, זה תיאור כללי של מה שקורה במלחמות. ואז מגיע איזה סיומת, מסקנה, השם הושיע. זה תמיד. כלומר, זה הופך להיות משהו קבוע. הדגם הזה, השם הושיע. המלך יעננו, שיעננו, הכוונה, ביום קוראנו. טוב. אגב, המזמור הזה נוהגים לומר אותו לאישה מתקשה לילד. אז נזכור. פרק כף א' למנצח, מזמור לדוד. המזמור הזה הוא במידה רבה המשך של המזמור הקודם, כי הוא מדבר על המלך. זה תפילה עבור המלך, והתפילה הזאת מחולקת לשני חלקים. המחצית הראשונה של המזמור מדברת על מרכזיותו של המלך, והחצי השני של המזמור מדבר על מרכזיותו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, המלך, אתה יכול להתבלבל, לייחס למלך את כל הכוח. אז אחרי ששיבחנו את המלך, אנחנו מגלים מהו הכוח האמיתי העומד מאחוריו, ואז זה המחצית השנייה של הפרק. אגב, יש פה כמות עצומה של מילים שחוזרות פעמיים בפרק, ולפעמים יותר מפעמיים. כדי להשבות, או כדי למזג. השם בעוזך ישמח מלך, ובישועתך מה יגל מאוד. כלומר, אנחנו רואים שהמלך ישמח. בסדר? למה זה חשוב שהמלך שמח? אם המלך שמח, כל הממלכה שמחה. השם בעוזך, מה זה עוזך? כן, אבל איזה כוח זה? המילה עוזך בתהילים מציינת בדרך כלל שכינה. השכינה נמצאת לפעמים למעלה, ולפעמים יורדת למטה. כשהמלך מנצח, שכינה יורדת למטה. השם בעוזך ישמח מלך. בישועתך מעגל מאוד. כשיש מלחמות, אז יש שכינה. לא ששכינה יש מלחמות. אתה שואל למה דווקא מלחמות אחרי שעניתי הפוך מזה. אתה אמרת האם השכינה מזוהה עם מלחמות. אני אמרתי שכשיש מלחמות השכינה נמצאת. זה לא אומר שרק כשיש מלחמות. לכן השאלה למה דווקא מלחמות איננה במקומה. עכשיו, אם תסתכלו לרגע אחד בפסוק י' ד', שהוא הפסוק המסיים את הפרק. רומה השם בעוזך, נשירה ונזמרה גבורתך. אז המילה עוז חוזרת בסוף, גם המילה ונזמרה, שהיא מתכתבת עם תחילת המזמור, המתחיל שבו נמצאת המילה מזמור, מזמור נזמרה. כלומר, יש, אם השם מושיע, אז הוא גובה, כן? הוא רם בעוזו. רומה השם בעוזך. רק שבהתחלה זה נאמר על העוז המסייע למלך. ואילו בפסוק י' ד' מדובר על העוז סתם. עוז של הקדוש ברוך הוא. הבא, נחזור לפסוק ב'. השם בעוזך ישמח מלך ובישועתך מה יגל מאוד. המילה ישועתך חוזרת הרבה בספר תהילים. מופיע גם בספר בראשית. איפה? בויחי. מה הפסוק? ישועתך קיוויתי השם. מה פירוש הביטוי ישועתך? ישועה של מי? אפשר להגיד ישועה שבאה על ידי השם, או ישועה שמושיעה את השם. אז לפי הנגלה קשה לומר דבר כזה, לפי הנסתר אפשר להגיד דבר כזה, שהקדוש ברוך הוא כביכול נושע על ידי ישועת ישראל. כלומר, הוא מושיע את שמו מחילולו. כן, כמו שכתוב בספר יחזקאל, למה הקדוש ברוך הוא גואל את ישראל? כדי לחדול מחילול שמו. אז מה שאומר כאן, בישועתך, ויגל נוד. המלך רוצה שכביכול השם יבשע, ששמו לא יתחלל. פסוק ג' תאוות ליבו נתת לו וארש את שפתיו בל מנעת סלע. למלך יש תאוות, יש לו ארשת, ארשת זה גם בקשה. יש את השאלה, למה למלך יש תאוות? נכון, כלומר למלך אין גבולות, לכן באופן טבעי אדם שימצא בעמדה של מלכות יש לו יותר תאווה מאדם רגיל, והקדוש ברוך הוא נותן לו תאוות ליבו נתת לו וארשת שפתיו בל מנעת סלע. זה דרכה של המלכות, שהיא מלכות רחבה עשירה, שהתאווה מתמלאת. וארשת שפתיו, מה זה ארשת? מה? לא הבנתי. בקשה. מאיפה אתה יודע? כי אמרתי את זה מקודם. ומאיפה אני יודע שהרשת זה בקשה? באקדית. זה המקום היחיד בתנ"ך שכתובה המילה הזאת. אבל באקדית, הרשת זה בקשה. ולכן תאוות ליבו, נתת לו, והרשת שפתיו. מה ההבדל בין ליבו לשפתיו? ליבו זה, לא, זה מה שהוא שומר בפנים. שפתיו זה מה שהוא הוציא החוצה. כנראה שהמלך התפלל אליך, נכון? והרשת שפתיו, או מה שהוא מבקש בשפתיו. בל מנעת סלע. מה פירוש המילה סלע? יש כמה פירושים, אבל לא יודעים. כי תקדמנו ברכות טוב. מה זה תקדמנו ברכות טוב? אז זה לקדם. כן, לצאת לקראתו. כאילו הברכות יוצאות לקראתו של המלך. כי תקדמנו, היה צריך להגיד כי תקדמנה, כי תקדמנה אותו. כן, ברכות זה לשון נקבה רבים. תקדם את פניו בברכות טוב. או שהברכות יקדמו את פניו. תשית לראשו עטרת פז. מה זה עטרה? כתר. רק שבתנ"ך, בדרך כלל המילה המציינת כתר, זה המילה עטרה. איפה מצאנו כתר בתנ"ך? במגילת אסתר, נכון? כתר מלכות, כתוב שם כמה פעמים. אז זאת לא מילה עברית במקור, זאת מילה פרסית. מילה פרסית, אבל בעברית אומרים עטרה. תשית לראשו עטרת פז. אגב, יש קשר בין המילה כתר הפרסית לבין הכתר העברי, כי לחתר בעברית זה להקיף. וגם הכתר מקיף את הראש. זאת אומרת ש... ומה זה פז? זהב, נכון? כלומר, יש, אתה תשית לראשו עטרת פז. עכשיו יש פה עוד פעם, חיים שאל ממך, נתת לו. פעמיים נתת לו. בפסוק ג' כתוב, תאוות ליבו, נתת לו. פסוק ה', נתת לו. מה ההבדל בין מה שנתת לו בג' ומה שנתת לו בה'? שכאן הוא ביקש ממך. חיים שאל ממך. אגב, מה פירוש המילה לשאול כאן? לא על מנת להחזיר, נכון? אם אני שואל ממך משהו, הכוונה בדרך כלל זה על מנת להחזיר. אבל לשאול זה כוונה גם לבקש. לא על מנת להחזיר. ברור שאם המלך ביקש חיים, הוא לא ביקש על מנת להחזיר אותם. מה?
להחזיר בסוף את המלך חיים שלו?
כן, אבל זה הוא לא צריך לעשות שום דבר בשביל זה. למה אני אומר זה? ושאלה אישה משכנתה או מגרת ביתה, כלי כסף וכלי זהב ושמלות, ושמתם על בניכם ועל בנותיכם, וניצלתם את מצרים. אז מה זה בשאלה שמה? לבקש. דו דווקא על מנת להחזיר. חיים שאל ממך. נתת לו. אז דבר שלפני כן היה תאוות ליבו והרשת שפתה. זה שני דברים שונים. כאן פתאום מה שהוא מבקש זה גם מה שהוא אומר, כי הוא שאל ממך. נתת לו, וזה הרבה יותר רציני מאשר תאוות ליבו. כן? ברור, זה... מה?
האם יש משמעות לפסק בין השאל ולבקשה למשהו?
למה יש פסק בין חיים לבין שאל? לא יודע. לא זכיתי לדעת. יש דברים שאני לא יודע. אני ממש מצטער. זה בושה וחרפה, אבל ככה זה. טוב. חיים שאל ממך נתת לו. אורך ימים, עולם ועד. כלומר שיחיה לנצח. האם יש דבר כזה מלך שחי לנצח? אין דבר כזה. נכון? אבל, ככה מקובל אצל המלכים, יחי אדוני המלך דוד לעולם. ברור שאף אחד לא חושב שדוד יחיה לעולם. אבל זה דרך כבוד שנותנים למלכים. מה? שושלת. זה לא כתוב. אפשר לשער, אבל זה לא כתוב. גדול כבודו בשעתך, הוד והדר תשווה עליו. כלומר, כשאתה מושיע, אתה מוסיף לו כבוד, הוד והדר. תניח. כן. עכשיו, מה זה הדברים האלה? זה דעווינים. כלומר, רושם. המלכות בנויה על זה שיש לה זוהר. זה מדרכי השלטון בכלל, שיש תפארת לשלטון, שיש זוהר לשלטון. זה חלק מההנהגה המדינית. דמיון, כן. הרמב"ם אומר שמי שיש לו כוח דמיון מפותח, הוא יכול להיות מנהיג מדינה. כי כל העניין של הנהגת המדינה זה בנוי על דמיון. חצוצרות, דגלים, אופנעונים, וכל הקשקושים שבעולם וגינוני המלכות. אז זה חלק אינטגרלי של המלכות. זאת אומרת, גדול כבודו בשעתך, הוד והדר תשווה עליו.
כן, אני חושב שזה אחד שיש המלכות שלו בתוכן, הוא לא רק המלך באפריקה עם המון גדול, אבל לא עושה שום דבר.
נכון.
השפות שלו לגדול במקום אחר.
אבל זה חשוב שתהיה תפארת למלכות. מלכות ללא הוד והדר זה לא מלכות. האם אמרתי שאתה לא צודק?
לא.
לא, לא אמרתי שאתה לא צודק. בסדר. כי תשיתהו ברכות לעד. תחדהו בשמחה את פניך. הלעד הזה שחוזר כל הזמן, לעולם ועד וכו'. אז או שזה בדרכי הנימוס כלפי המלכים מדבר על נצח, או לומר שהמלכות נמדדת לפי שייכותה אל הנצח. יש ביטוי כזה, דוד מלך ישראל חי וקיים. הוא חי וקיים, כך מסביר הרב קוק בהרבה מקומות, שהשיקולים של מלכות דוד הם שיקולים נצחיים ולא הווים. כלומר, המלך האמיתי הוא מלך שלא דואג רק להווה, אלא הוא חושב מה יהיה בדורות או בנצח. כן.
שהם כאילו, שהם, כלומר, אתה רואה את זה, אז אם יש באמת קשר או שזה סתם
איזה... לא הבנתי. אלה שאומרים, יחי אדוננו, הם חושבים שהרבא שלהם הוא מלך המשיח. ככה הם חושבים. לכן זה טבעי שיחסו לו את הפסוק, דוד מלך ישראל חי וקיים, מה הבעיה?
כאילו שעדיין הוא חי וקיים.
לא הבנתי את הקושיה. זה קושיה, זה שאלה, זה אמירה, מה אתה רוצה?
שאלה.
מה השאלה? אז תסביר לי מה השאלה, כי לא הבנתי. אתה שואל איך זה שיש אנשים שאומרים על הרבי מלובביץ' שהוא חי?
כן.
שאלה מאוד מעניינת. אבל תסביר לי מדוע אני לא אענה עליה. היא לא קשור לשיעור. שאלה מעניינת בפני עצמה. אני מבין, אבל זה לא קשור. כלומר, זה נושא לדיון בפני עצמו. האם יכול להיות שהרבי מלובביץ' הוא משיח, האם יכול להיות שהוא יחיה לעד, האם יכול להיות שאחרי שהוא מת הוא חי? זה שאלות חשובות. אבל הם לא נוגעים, זה לא שאלות שנוגעות לשיעור. ולכן, למרות הרצון שלי להתייחס אל זה, אני מנוע, על מנת לא לבזבז זמן, אני מנוע להתייחס לנושא. בסדר? יפה, תודה. זה רק כדי להרוויח זמן, כן? כי המלך, אזו, תשרידיו ברכות לעד, תחדהו בשמחה את פניך. מה זה תחדהו? אז תשמח, כן? משון חדווה. בשמחה את פניך, בשמחה של המפגש עם פניך. כן, יש לראות מאחור, יש לראות מהפנים. רואים את זה הרבה פעמים בספר תהילים וגם בתפילות, שההשתוקקות היא אל הפנים, אור הפנים. פנים אל פנים דיבר השם ממכם. כי המלך...
אבל מה זה כל הפסוקים שדוברים על הפנים ביחס וראית את אחוריי? אלה פנים אלה?
פני השם.
אבל הוא לא רוצה את פני.
זה מה שהוא אמר לו.
אז איך זה שאנחנו זוכים, תראה את פני השם?
אה, זה מושגים יחסיים.
זה יחסים.
כמו שאמר רבי יהודה הלוי, וכמה פנים לפנים הנוראים, וכמה אחוריים לאחוריים הנראים. כן? כלומר שיש מדרגה שהיא פנים, ביחס למדרגה אחרת שהיא אחור. אבל אותה מדרגה שאתה אומר שהיא פנים, היא בעצמה אחור, לעומת מדרגה שמעליה. כן. אז לכן, יראי כל זכורה את פני השם. אז זה משהו אחר מאשר לא תוכל לראות פניי. תמצא ידיך לכל אויביך. ימינך תמצא שונאיך. אז שימו לב, אז רגע, אני דילגתי על פסוק ח', אז זה לא בסדר. כי המלך פותח בשם, וחסד עליון בלימות. טוב, עד פסוק ח', המלך מוזכר. מפסוק ט', המלך כבר לא מוזכר. מט' עד י' ד'. למה? כי אחרי כל זה, אחרי שרואים שהמלך בוטח בשם, והשם עוזר למלך, מכאן ואילך מתברר מי השחקן האמיתי, כבר לא המלך. ולכן עד סוף הפרק, זה השם הוא הדמות המרכזית. תמצא ידיך, מה? ודאי, אבל עד כדי כך שהמלך נמחק. זה מה שאתה אומר ככה, ומלוך אתה השם לבדיך. איך אתה רוצה שהשם ילוך לבדו? מה, אין משיח? יש משיח, אבל השם מולך לבדו. דרכו.
זה המלכות.
נכון, זה המלכות. תמצא ידיך לכל אויביך. ימינך תמצא שונאיך. ימינך איזה יד זה? אז ידך זה איזה יד זה?
שמאל.
כן? אף ידי עשתה ארץ, וימיני טיפחה שמיים. אז ידי עשתה ארץ, זה השמאל. והיה לאות על ידך. אמרו חז"ל, יד שמאל. מאיפה הם יודעים? כי כל מקום שכתוב יד, ואחר כך ימין, אתה מבין שימין זה, שיד זה שמאל. בסדר? תמצא ידך לכל אויביך. ימינך תמצא שונאיך. מה יותר חמור, אויב או שונא? השונא. אז השונא צריך טיפול יותר חזק. ימינך תמצא שונאיך. תמצא ידיך לכל אויביך, ביד שמאל כבר אתה דוחה אותה. אבל כשנדבר על השונא, ימינך תמצא שונאיך. תשיתמו, עכשיו יש תיאור מה קורה לאויב. תשיתמו, מה? כי האויב הוא ביריבות טבעית איתך. כלומר, אנחנו שנינו רבים על אותו שדה נפט. כן, אני רוצה את השדה נפט, הוא רוצה שדה נפט, אנחנו אויבים. אבל זה לא בגלל שיש לנו שנאה כלפי האישיות. אבל שונאיך זה כבר מופנה כלפי האישיות. בסדר? אז יש לנו שכנים שאויבים, ויש לנו שכנים שהם שונאים. יש שכנים מבפנים שהם אויבים, ויש שכנים מבפנים שהם שונאים. בסדר? תשיתמו כתנור אש לעת פניך השם באפו יבלעם ותאכלם אש. תשיתמו, גם לפני כן ראינו בפסוק זין, כי תשיתמו, כי תשיתהו ברכות לעד. לעומת תשיתהו ברכות, לעומת זה תשיתמו כתנור אש. כלומר, כמי ששמים אותו בתנור, בוער, לעת פניך. מה זה פניך? מה? כעסך. כן, זעמך. כתוב, פני השם באוסרה. או, ונתתי פניי באיש ההוא. ויעבור השם על פניו. אומרים חז"ל, כבש כעסו. כלומר, פניו זה כעסו. ויעבור השם על פניו. יישא השם פניו. זאת אומרת שיבטל כעסו. כן, אחד הפירושים. אז גם פה, לעת פניך. לכאורה זה קצת מוזר, כי הרי פני השם זה דבר טוב. ראינו לפני כן, תחדהו בשמחה את פניך. משמע שהפנים בהתגלותם, או שהם מאירים למי שראוי, או שהם מזיקים למי שלא ראוי. זה אותו הדבר, זה אותם פנים. הנה בדיוק, שמש שצדקה הוא מרפא לצדיקים וכבוער בקטנור לרשעים. באפו גבלעם ותוכלם אש. פיריאמו, זה כבר מתחיל להיות כאן תפילה. פיריאמו מארץ תאבד וזרעם מבני אדם. כי נטו עליך רעה. הפירי שלהם. הפירות שלהם. מה? רוצה לגמור את האויב שלא יישאר מנו זכר. הפרי, זה הכוונה משהו ממשיך אחריו. יש עץ, יש לו פרי. הפרי עושה עץ חדש. לא, הפיריאמו אומר את זה הבן.
לא בכל מצב צריך לחסל טוטלית.
כן, אבל לפעמים צריך לחסל טוטלית. מתי? כי נטו עליך רע. לא על המלך. אלא נטו עליך, זה נגד הרעיון, נגד דבר השם. אז זה כבר מלחמה ערכית, נטו עליך רע, חשבו מזימה, בל יוכל. כלומר, מה שהמזימה שהם חשבו, שהם לא יוכלו לעשות אותה, בל יוכל. למה? כי תשיתמו שכם. כן, זה תשיתמו כתנור אש, ואם לא, ולא כתנור אש, אז שכם. שכם זה החלק שבין שני הכתפיים. כלומר, החלק של הגב שצמוד, שקרוב לצוואר, קרוב לעורף, בין שני הכתפיים. שם זה השכם. אז כתשימו שכם, כשמישהו בורח, מה אתה רואה ממנו? את השכם. תשיתמו שכם. כלומר, שנראה את אחורם. לא. וכך פונה אל השם. זה היה כשהזכרנו את המלך. עד סוף פסוק ח' מזכירים את המלך. מפסוק ט' מזכירים את השם. כן. או המלך. זה פסוק מעבר, זה קשה לדעת. כן. אבל יכול להיות שזה יד ימין ושמאל של הקדוש ברוך הוא גם. כי תשיתמו שכם, במטריך תכונן על פניהם. כן? כלומר, אם הם יחזירו את הפנים אליך, אז הם ייפגשו עם מיתריך, שאתה מכונן, דרך המיתר, את החץ. החץ לא מוזכר כאן במפורש, אבל הוא משתמע, הוא מובלע. מובלע שיש כאן גם חץ שפונה אל פניהם. רומה השם, מה? לא בסדר? רומה השם בעוזיך. מה זה השם מתרומם? הכוונה שמתקדש שמו. כשמתגלה עוזו, ומתוך כך נשירה ונזמרה גבורתך. כלומר, זה שיר מלחמה, מה שקראנו כאן. זה שיר מלחמה לכבוד המלך. ובמלחמות מתגלה הגבורה. פרק כ"ב. איך מה? איך הגבורה תתגלה כשלא יהיו מלחמות? אז היא לא תתגלה. אז יהיה חסד ורחמים, מה יש? מה הבעיה? איך הקדוש ברוך הוא, איך יתגלה הכוח של ענישת הרשעים כשלא יהיו רשעים? אתה אומר? אפשר גם את זה להגיד. כמו שהרב קוק אומר באורות המלחמה, שכשאנחנו קוראים בתנ״ך על הדמויות שעסקו במלחמה, אז כוח גבורתנו מתעדן. כן, ככה הוא אומר. יש בנו גם גבורה וגם רוחניות. אז כוחנו הרוחני מתאמץ, וכוח גבורתנו מתעדן. ואז הם נפגשים באמצע. פרק כף ב' למנצח. על איילת השחר. מזמור לדוד. מה זה איילת השחר? איילת השחר זה רגע לפני הזריחה. כן, אם אתה אומר שזה השחר. או שזה הכוכב של השחר. כוכב נוגה. מה? אה? יש כוכב, כוכב נוגה, בדרך כלל נראה בשמיים קצת לפני השחר. לכן הוא נקרא איילת השחר. איילת, מלשון תקווה. אבל מה? תקווה. אייל. כן? מה? אייל, איילות. איילות זה תקווה. יש גם איילים. יש אייל. יש אייל ואייל. שני דברים שונים. אבל בפשטות זה גם איזה סוג של נגינה. צורת נגינה שנקראת איילת השחר. יכול להיות שזה מזמור שצריך לומר אותו קצת לפני השחר. יש פה מוטיב של יום ולילה שחוזר הרבה בפרק. יכול להיות אם כן שזה מזמור שראוי לאומרו לקראת השחר. כן, יש זמנים. יש מנגינות, תראה, גם אצלנו יש מוזיקת חדר, יש אורקסטרה, יש כל מיני, כלומר, זה סימפוניה, יש מתאים לכל מיני דברים. יש מרש צבאי, מה? דוד לא ידע שאסור להגיד תהילים בלילה. כי גם דוד המלך לא היה מקובל, זה היה למקובלים. פעם שאלו את רב אברום שפירא על מה עם איסור מקרא בלילה, לקרוא מקרא בלילה. אז הוא ענה, כשתהיה מקובל תעשה את זה. תרגום, כשתהיה מקובל תעשה את זה. כן. אבל כנראה לדוד זה לא הפריע. יש לי גם גמרא במסכת ברכות, דף ד', שלא יהיה אדם בא מן השדה בערב, ונכנס לביתו ואומר אוכל כמעה ואשתה כמעה ואישן כמעה ואקרא קריאת שמה ואתפלל ונמצא חוטפתו שינה וחוטפתו שינה ונמצא ישן כל הלילה. אלא אדם בא מן השדה בערב, נכנס לבית הכנסת, אם רגיל לקרות קורא, ואם רגיל לשנות שונה, וקורא את שמה ומתפלל, ואוכל פיתו ומברך. מה זה אם רגיל לקרות? מה? תנ"ך. אם רגיל לשנות, תורה שבעל פה. אם כן, הוא לא יודע, בעל הברייתא, שלא קוראים מקרא בלילה. מה אתה אומר?
אפשר להגיד שאיילת השחר נותנים לפרק.
אגב, סיפרתי את זה לאחד המקובלים, מה שרב אברום אמר. והוא ענה לי, טוב מאוד. שלא כל אחד ינהג לפי הקבלה. כן, מה אתה אומר?
אומרים שאיילת השחר זה הדבר הכי חשוב ביום.
כן.
להביא את זה למה זאת.
כן, כן, ברור. ברור.
לא, גם איילת השחר...
אבל יכול להיות שזה גם על פי לחן של, מה שאת אומר, במנגינת התקווה. אז כל אחד יודע מה זה התקווה. כן. אז גם פה כן. למנצח, איילת השחר. כלומר, לפי המנגינה ידועה של הנוהגים לשורר באיילת השחר. מה אתה אומר?
לא, אני אומר, איילת השחר זה אחרי
חצות
הלילה.
אתה אומר, זה אחרי חצות הלילה. זה משהו, הוא ניסה לענות. מי ניסה? אתה ניסית לענות. מישהו ניסה לענות. אתה ענית. זה אחרי חצות הלילה. טוב, בסדר. אז זה בסדר, אז הוא גם מסתדר עם המקובלים. טוב, למנצח על איילת השחר, מזמור לדוד. זה מזמור מאוד מיוחד, במובן הזה שהוא ההפך מכל מה שראינו עד עכשיו. לפני כן יש תפילות של דוד. דוד נמצא במצוקה, הוא מתפלל. וכשהוא מתפלל, השם עונה לו. פה, כנראה...
אפשר לראות שזה פשוט הזמן שהוא כתב את
ה... שהוא כתב את זה באיילת השחר.
ונצח על איילת השחר.
או שהוא אמר את זה. הוא אמר את זה באיילת השחר. כן, ודאי. הרי זה, אבל זה מתאים. מה שהוא אומר כאן מתאים למצב של הילד השחר. הילד השחר, כפי שציינת, זה הזמן החשוך ביותר בלילה. אז התחושה של המצוקה של מי שנמצא בילד השחר היא גדולה מאוד. וכאן יש לנו פה משהו מיוחד, שדוד מרגיש שהוא נעזב. אלי, אלי. למה פעמיים? חיזוק. חיזוק מה? המצוקה. חיזוק המצוקה. כלומר, אלי, אבל אלי, אלי. כלומר, קראתי לך פעם אחת ולא ענית לי. אלי, אלי. למה עזבתני רחוק משועתי? דברי שאגתי. מה זה דברי שאגתי? מה שאני אומר זה מה שאני שואג. כן? עכשיו, זה לא עברית, נכון? רחוק משועתי, דברי שאגתי. אבל אנחנו רואים את זה הרבה פעמים בפסוקים, שכשיש התרגשות גדולה, יש קיבוץ של הפעלים. כן? היה צריך להגיד, אלו דברי שאגתי או משהו כזה. אלוהי, אקרא יומם, ולא תענה. מה זה לא תענה? אתה לא ענית. כן? אתה לא רגיל לענות. ולילה, ולא דומיה לי. קראתי לך בלילה, ולא הפסקתי לקרוא לך. למה? כי אתה לא עונה. אז אני ממשיך כל הלילה, ולא דומיה לי. כן? ואל תיתנו דומי לו. או שאני רוגע. או דומיה, זה חידוש של פרופסור נהר, לא ענית לי בשתיקה. ביום אני ציפיתי שתענה לי בדיבור. בלילה ציפיתי שתענה לי דרך הדומיה. גם זה לא קרה. יש האם יש דיבור דרך הדומיה. של פרופסור נהר. זכרונו לברכה. עכשיו יש גם דומיה, הרב דוקטור משה זיידל, טוען שהשורש דום פירושו לפעמים גם דיבור. מה? כן. מה אתה אומר? לפעמים אתה רוצה לדבר עם מישהו והוא שותק ושתיקתו אומרת הכל. יש דבר כזה? הלכתי אליו, שאלתי אותו והוא שתק והשתיקה כבר אומרת הכל. לפעמים דיבור, יש דיבור דרך השתיקה. יש פעם היה יהודי אחד שהיו לו שאלות באמונה, ואז הוא הלך לשאול אותם את הרב הנזיר זצ"ל. מצא אותו יושב בישיבה על ספסל ולומד. הגיע אותו אדם, ישב ליד הרב הנזיר ושתק. ואז הרב הנזיר ענה לו בשתיקה. ואז הם החליפו שתיקות, זה עם זה, חצי שעה. ואותו אדם, כבר היו לו כל התשובות והלך. כן. עכשיו, אני הכרתי גם אדם שהגיע למכון מאיר, היה לו הרבה סיפור מאוד כבד עליו, והוא התיישב ליד הרב יאיר אוריאל, זכרונו לברכה. והם שתקו רבע שעה, והוא אמר לי, זה היה הלימוד הכי גדול שהיה לי. לשתוק. אז לפעמים יש דיבור שעובר דרך השתיקה. או כמו שלמשל אומר הרב יצחק הוטנר, יש שני סוגי תלמידים. יש תלמיד שיודע להסביר את דברי רבו כשרבו מדבר, ויש תלמיד שיודע להסביר מה מתכוון הרב כשהוא לא מדבר. כן. אז זה גם פה, ולילה ולא דומיה לי. כן. כי הוא לא קיבל תשובה. הרי זה מה שכתוב על רבי עקיבא שם, שמשה אמר, איך יכול להיות שרבי עקיבא מתענה? אמר לו, שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. כלומר, אם אתה משתיק את ההיגיון הרגיל, אז אתה שומע את המחשבה שהייתה לפניי. בסדר? טוב, מה? כן, אפשר להגיד. לפעמים אתה צריך גם להשתיק את המחשבות הרגילות. כן? נכון. כן, יש גם דבר כזה, כן. כן. שאלתי פעם איזה אחד הרבנים, שאלתי את אחד הרבנים, מדוע כשפוגשים את הרבנים אין שאלות. אז הוא אמר, בגלל שכשפוגשים את הרב אין שאלות. כן, מה אתה אומר?
דוגמה לזה,
שהשורש דום
משמש גם דיבור? כן, דום לשם והתחולל לו. בסדר? דום לשם, כלומר תתפלל אליו. כן? הרי מה זה לדום? לדום זה גם סוג של דיבור במדרגה אפס. אם אני אומר על מישהו שהוא דומם, משמע שציפיתי שהוא ידבר. נכון? אז יש דיבור מינימלי. כן. יש גם מאמר שלם, אני לא זוכר את הדוגמאות, אבל של הרב משה דוקטור זיידל, עיין שם בספר חקרי לשון, בהוצאת מוסד הרב קוק, עיין שם היטב, יש לו פרק שלם על זה. ודאי, מה זה דומם? רציתי שהוא ידבר, הוא שתק. למשל, שולחן לא שותק. ראית שולחן שותק? הוא לא שותק, כי הוא לא מצפים ממנו שידבר. נכון? טוב. ואתה, קדוש, יושב תהילות ישראל. מה זה הוו של ואתה? במקרה הזה, וו זה אבל. אבל זה לא מתאים לך, כי אתה קדוש יושב תהילות ישראל. כלומר, אנחנו רגילים שאתה כביכול מתיישב בתוך התהילות שעם ישראל מפנה אליך, ולכן אתה גם עונה לבקשות שלהם. אז למה אותי עזבת? כן, זה הטענה. כיוון שאתה יושב, כי אתה אוהב שישראל יהללו אותך. למה ישראל יהללו אותך? כי אתה ענית לתפילתם. אתה יודע שאם אתה תושיע אותי, אני אהלל אותך. ואתה רגיל הרי לשבת בתהילות ישראל, אז למה אתה לא עונה לי? זה אתה. הרי בך בטחו אבותינו. מה? הובא לציון, פה לא כתוב הובא לציון. אני לא יודע, אני לא לומד את הסידור עכשיו, אני לומד עכשיו את תהילים. כן. בך בטחו אבותינו, בטחו ותפלטמו, אליך זעקו ונמלטו. בך בטחו ולא בושו, כלומר לא הבישות אותם, לא ייבשת אותם, לא הייתה להם חרפה מזה שהם פנו אליך. ואנוכי, אבל אני תולעת ולא איש. חרפת הדם ובזוי עם, כל רואי ילעיגו לי, יפתירו בשפה, יניעו ראש. כלומר, אותי עזבת. דווקא אבותינו, אתה עזרת להם, אבל לי לא. מה? בשון בושש. על לא יתבושש.
כשיש דגש בבית?
אין פה דגש בבית.
שאם היה דגש בבית, זה היה...
לא. אם היה שני שינים. אבל דווקא כשיש רק שין אחת, זה נמשות בושה.
די, אומרים שדוד אמר, ואנוכי תולעת ולא איש למעלתו.
כן, אבל זה לא הפשט פה.
פה הפשט הוא גם אומר,
כן, כלומר, מה? כן, בדרך כלל רגילים אומר שזה מראה על הענווה של דוד. אבל בפשט הכתוב אתה לא יכול להגיד את זה. עד רבה, הוא מתלונן. מתייחסים אליי כתולעת ולא איש. הרבה יש לו. שאול, ועזיפים. מה זה המלך? לפני שהיה מלך הוא לא היה מלך. הרי למשל נבל הכרמלי, כשדוד אומר, יש לך קצת הספקה בשביל החבר'ה שלי, מי הוא דוד ומי בן ישי? היום רבו עבדים הקמים על אדוניהם. מה הוא חושב את עצמו? הנה. יפתירו בשפה, יניעו ראש. כן? כל רואי ילעיגו. ילעיגו זה כמו ילעגו. שימו לב שאין יוד אחרי העין. אצלכם יש יוד אחרי העין? נכון. אז זה כאילו ילעיגו זה כמו ללעוג. לשון קל. יפתירו בשפה. כלומר, רוצים לפתוח את הפה נגדי. יניעו ראש. כמו שמנידים ראש. כן, כאילו מזלזלים בו. ומה הם אומרים לו? גול השם, גול אל השם יפלטהו, יצילהו כחפץ בו. כן, גרים בו. אתה אומר שאתה קרוב לשם, כן? אז גול אל השם. איפה יותר? גול זה כמו להתגולל. להתגולל, להפנות את הבקשות שלו. יפעל איתו, יצילו, כחפץ בו. אומר דוד, אני באמת כזה. בעצם הלעג שלהם הוא לעג צודק. אני צריך לפנות אליך. עוד פעם, כי אתה גוחי מבטן, מבטיחי על שדי אמי. עליך הושלחתי מרחם, מבטן אמי, אלי אתה. כלומר, כל אני סומך עליך כבר מההתחלה, מאז שהייתי עובר. אתה גוחי, מה זה גוחי? מוציא אותי. הוצאת אותי מהבטן. כן, שון להגיח. כי אתה גוחי מבטן. מבטיחי, כשיצאתי, הנחת אותי לבטח, על שדי אמי. עליך הושלחתי, כלומר, הושלחתי לפניך, מרחם, מאז שיצאתי מהרחם, מבטן אמי. אליה אתה. אז אם זה ככה, אל תרחק ממני. במיוחד, כי צרה קרובה. כי אין עוזר, אין מישהו אחר שיעזור לי. סבבוני פרים רבים. אבירי בשן, כי תרוני. פצו עליי פיהם. כמו אריה, אריה טורף ושואג. טוב, אז מה עושים במצב כזה? אז צריך לבקש עזרה. אבל מה נעשה שהגיע המבזק? שלום. בשבוע הבא יש יום עיון ביום חמישי. אז אני מעביר שיעור בין 6:30 ל-7:30, אבל שני השיעורים הקודמים לא יהיו וגם לא יהיה שוט.